יש לפנינו דוגמה מיוחדת שחורגת קצת מהסגנון הקבוע שאנחנו עומדים בו. דרך כלל בעלי המוסר כשעסקו בנושאים מפרשת שבוע או בנושאים בכלל הדגישו את מה שהעין הרגילה לא רגילה להבחין, עמדו על חולשותיו של האדם וכל מה שמתלווה לזה, ואילו בחסידות הסתכלו במעוף אחר, בפנורמה אחרת, ונמצא ששני הדברים האלה משלימים אחד את השני. בנושא המיוחד הזה של הבנת מצוות בניית משכן, אותה שאלה גדולה ששלמה שאל, האומנם יושב אלוקים את האדם על הארץ, ולמעשה שאל ולא נתן תשובה, אלא זה כתוב אצלנו בפרשה שאכן יושב, בתנאי שעושים את המעשים ובתנאי שממלאים את הצו כפי שהוא כתוב בתורה. אז איך אפשר להבין את התופעה המיוחדת הזאת שמי שאיננו נמדד לא במקום ולא בזמן ולא בשום ממדים, בכלל לא שייך למדידה, איך הוא מתגלה, איך שכינתו מתגלית, איך יש לו יחס אל מקום שתחומיו נתחמים על ידי בני אדם. וכאן יש כאין חפיפה, או על כל פנים פגישה מעניינת מאוד בין חשיבתם של בעלי המוסר לבין החסידות, בניסיון להסביר או לקרב אל הבנתנו את העניין הזה. אז יש לפנינו קטע משיעורי דת, קטע מדליות יחזקאל וקטע מסירותיו של רבי איזק שר. גם המבחר הזה הוא יש לו מן האופייניות. שיעורי דת זה השם של ספרי המחשבה והאמונה והמוסר של השיטה תלזאית, ישיבת תלז, מהישיבות הוותיקות המסורתיות ביותר שהיו בליטה עוד לפני שתנועת המוסר כבשה את הישיבות. רב שימן שימש שמה שנים לא מעטות, ויש יחס בין האנליזה וההבחנה והעמקות של רב שימן לבין השיטה התלזאית בכלל, אבל גם שיעורי ההלכה שלהם הם קראו אותם שיעורים, גם שיעורי דעת. אני חושב שזו הייתה הישיבה הראשונה שהנהיגה מחלקות, דהיינו כיתות, למרות שהיו בחורים מבוגרים ותלמידי חכמים מופלגים. היה שם משטר מאוד מיוחד במינו, הם הקימו גם רשת ענפה של בתי ספר ובתי חינוך, בנים, בנות, מפעלים גדולים מאוד. אני חושב שזו הייתה הישיבה הראשונה שנשרפה לידי הנאצים מיד עם פרוץ המלחמה, וראשי הישיבה שהצליחו להימלט פתחו בקליבלנד שבאמריקה, מרכז אדיר שהתפתח במשך השנים. האמת היא שגם היישוב טל סטון, לא יודעים שסטון זה על שמו של הקולונל מרקוס, זה אותו גנרל יהודי שהתנדב להיות פה בימי מלחמת השחרור ונהרג בטעות על ידי ישראלי, וטלז זה על שם הישיבה, ובאמת חלק מן עולם התורה שנבנה שם בהשפעת הטלזאים הללו. הם לא היו בדרך המלך של מחשבת המוסר המקובלת, מכיוון שהכל עבר אצלם, אם נתבטא בצורה ככה עממית, דרך המוח, וביקשו לקרב דברים להבנה ולגייס גם את הגישה שבלימודי העיון בגמרא, גם להבנת המושגים במחשבה ואמונה. זהו מה שנתברר לנו בעזרת השם כבר, אבל אחרי ההתבנות בעניין זה נתחדש לנו להוסיף. כי לא רק שהעניינים הנמצאים פה נמצאים גם למעלה, אשר שם שורשם ועיקר מציאותם, אלא שכל העניינים הנמצאים למטה נמצאים גם למטה, ואין למעלה מה שאין למטה. כבר עמדנו בכמה הזדמנויות שגם אם בדרך המלך לא עסקו במושגים קבליים אצל בעלי המוסר, אבל אצל יחידי יחידים ובינם לבין עצמם יש לנו הוכחות שעסקו בזה, בטלז דיברו על זה בצורה יותר חופשית, אבל יש פה ניסיון לתרגם מושגים קבליים במושגים שמתיישבים על השכל. אנחנו רואים עולם, עולם שמתנהל על פי חוקיות מסוימת, ויש לו כללים. אבל זוהי רק ראייה למחצה. מה שאנחנו רואים זה רק חצי מן המציאות. ישנו עולם מקביל לו, והעולם המקביל לו מתנהל על פי אותם חוקים, ויש קשר בין שני החצאים הללו. האמת היא שגם בנגלה זה כתוב. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדה. אז יש לחוברה כמה הסברים טופוגרפיים, עיר דוד, העיר העליונה, סוציולוגיים, עיר שעושה את כל ישראל חברים זה לזה, נפגשים זה עם זה. יש לה גם יסוד אמוני. אז הגמרא שואלת, ומי יקרא ירושלים של מה? אומרת, רעים! שנאמר כי ירשוכו בעלה ירדיו. מה זאת אומרת ירושלים של מעלה? כמובן אתה יכול לשאול שאלה ולא ניכנס אליה. ממה זה מתחיל? זה מתחיל ממעלה או מתחיל למטה? זה יש פה איזו השתקפות. זאת אומרת, יש באיזה מקום שהוא האורגינל, ואנחנו מכירים את הצל שלו, את הביטוי שלו. ויש השפעה בין זה לזה. כשהבעל שם אמר, השם צילך על יד ימיניך, זה כתוב אפילו בשלה קודם לו. אז המשמעות המוסרית של הביטוי, מה שאתה עושה, הצל עושה לנגדך. השאלה היא מה המקור ומה העתק? מהו הגוף ומהו הצל? אז הוא אמר, יש קשר בין שניהם. אלא שכל העניינים, כל אלו העניינים מקבלים את דמותם וצורתם בכל עולם לפי מה שהוא, רחוקים הם זה מזה כרחוק נפש מהגוף ועוד יותר לאין ערך. כי פועל חכם לא היה דרוש לו לברוא בריאות מיוחדות. יש פה חידוד עמוק מאוד של המחשבה המונותואיסטית, זאת אומרת של המחשבה האחדותית. הכל אחד, השם אלוקינו השם אחד, אז הוא לא מתפצל בין עולם הזה לעולם הבא. הכל זה עולם אחד, אלא בתפיסה שלנו יש עולם הזה ויש עולם הבא. אז העקרונות והכללים והחוקיות שלטת כאחת בכל חלקים. אבל כיוון שאנחנו נתונים בחלק הזה, אז אנחנו מדברים על החלק הזה, אבל יש חלק אחר, ואולי הוא המקור של ההשפעה הזאת. פועל חכם לא היה דרוש לו לברוא בריאות מרודות, אלא בריאה אחת היא, הנמצאת וחודרת בכל העולמות, ומצטיירת בכל עולם שהיא נמצאת בו לפי המתאים והייעוד לה. ואף על פי שאנו ביותנו פה, איננו יכולים להרגיש שכל העניינים הנמצאים למעלה בכל פרטיהם, הם אותם העניינים הנמצאים למטה. מי שיודע קצת יסודות קבליים על פרצופים, ועל דיקנה קדישה וכל מיני מושגים כאלה, מבין את האחדות של ההוויה הזאת שעליה הוא רומז. אבל כשנזכה להיות בעולם יותר עליון, נכיר שדבר אחד הוא שהעניינים הנמצאים בעולם הזה הם אותם העניינים עצמם שזכינו להשיג בעולמות הכי עליונים, ונרגיש יחוסם והתקשרותם מלמעלה למטה. הרב דסלר ניסח איזה פעם ניסוח שנשמע בומבסטי, אבל אחר היו מבינים את העומק שלו. הוא אומר, לא שהצדיק נמצא בעולם הבא, העולם הבא נמצא בתוך הצדיק. אז שיש לך צדיק, אנחנו מדברים על הבא כאילו הוא הבא בזמן, אתה גומר את החיים שלך פה, אז אתה הולך לעולם אחר. עומק הדבר שהבא הוא לא הבא בזמן, אלא הוא בא בערך. דהיינו, העולם הוא יותר ערכי, העולם הרוחני. אז הוא ודאי נמצא בתוך הצדיק. הצדיק לא צריך ללכת רק אחר מותו יגיע לעולם הבא. כשהוא חי בעולם הזה, אז הוא חי בתוך העולם הבא. הוא חי בעולם הרוחני. אז אתה מבין שהוא למעשה אישיות אחת, שהיא פועלת פה והיא פועלת פה, כל אחד לפי הדרגה שבה הוא נמצא. דבר זה עלה בדעתנו על פי ישרות הדעת המוגשה בזה. הוא מספר איך הוא הגיע למחשבה הזאת על פי התבוננות בסרט. אך באמת מוצאים אנו את כל זה בדברי חז"ל, כשחפצים להבין אותם על פי אמיתות דבריהם ולא להתעכם על ידי פירושי הבית. אז הוא אמר לך עכשיו, בוא תראה שהאידיאולוגיה הזאת, השקפת העולם הזאת כתובה. מצינו במדרש תרומה, הדבר אחר, ויקרו לי תרומה. רבי רכיה פתח לך השם הגדולה והגבורה ככל בשמיים ובארץ. מכירים? הפסוק שיש בו שבע מדרגות, ושוב, אתה מכיר את השבע הזה בכל מיני הקשרים אחרים. אתה מוצא כל מה שברא הקדוש ברוך הוא למעלה, ברא למטה. למעלה זבול וערפל, שנאמר, הוא ראה מזבול קודשך, ערפל, דכתיבו משה, ניגש אל ערפל, אשר שם האלוקים. ובכן, הם מושגים עליונים. ולמטה, מה כתוב? אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל, כשהבית נתמלה השן, הוא כתיב, שלמה בתפילתו, בנו בניתי בית זבול לך. הרי לך שהמושג זבול ולא נתקד עכשיו מה זה. אבל כשזה אומר גם למעלה וגם למטה. למעלה, שרפים עומדים ממעלו, ביטוי קשה, מה יש למעלה מהשם? למטה, עצי שיטים עומדים, השרפים הם אמורים להיות מסגרת, במרכאות, שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה לנביא, והקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך 20 קרשים מצפון, 20 קרשים מדרום, למעלה קרובים שנאמר יושב הקרובים, למטה והיו הקרובים, הווה המסקנה, כי כל בשמיים וארץ, מה שיש בשמיים, זה עולם הפשט, הביטוי כל בשמיים וארץ הוא מיוחד. הכל מה שנמצא בשמיים וארץ, לך השם. אז הוא אומר, כי כל מה שיש בשמיים, יש בארץ. ואומר, לי הכסף ולי הזהב, אמר השם צבאות. רואים אנו, שדברי חז"ל אלו כוללים כל אותו עניין שאמרנו, שכל מה שלמעלה נמצא למטה. ואף שהמרחק הוא רב לאין שיעור, כמו משרפים עומדים ממעלו לעצי שיטים עומדים. עצי שיטים עומדים הם עצי שיטה שגדלו במדבר. נעזוב עכשיו מאיפה הם הגיעו למדבר. מאמר חז"ל שיעקב נטע אותם כשירד, לא חשוב. עצי שיטה מדברית בסיני, דבר מצוי. קרתו את העצים הללו, ניסו אותם, עשו אותם, עצים שאפשר אליהם, עצים ממש. שרפים עומדים ממעלו, נראה פעם שרף, מה זה? אבל אתה שומע, כשחזל עצמם ישבו את זה, אז יש גילויי שכינה, שיהודים פשוטים במדבר ראו את זה, חופרים בחפירות בהר-הבית, אפשר גם לגלות, הקדוש ברוך הוא יעזור שלא יפריעו, אפשר אם מסתומה לגלות כמה דברים מעניינים שמה, כי פשוטו, דברים ששימדו במקדש ושהיו שם גילויים של שכינה. ושרפים הם עמדים מעלו, זה רק בגילויים הנבואיים. אכן זה בדיוק היחס המרחק שהוא בכלל לא ניתן למדידה בין זה לזה, אבל זה אותו יסוד. מכל מקום, לפי התקשרות העולמות, יש להם יחס ועניינם אחד. כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, ברא אותו אחד, והכל הוא בשמיים, הוא בארץ. וכן אי אפשר להבין אחרת גם בדברי המדרש, ראיש תרומה ויקולי תרומה. אז הוא תכתיב, כלקר טוב, נתתי לכם תורתי, אל תעזבו. אל תעזבו את המקר שנתתי לכם. יש לך אדם שלוקח מקר, יש בו זהב ואין בו כסף. יש בו כסף ואין בו זהב. אבל המקר שנתתי לכם, יש בו כסף שנאמר, אמרות השם, אמרות תורות, כסף צרוף. יש בו זהב שנאמר, נחמדים מזהב מפזר רב. יש אדם שלוקח שדות, אבל לא כרמים, כרמים ולא שדות, אבל המקר הזה יש בו שדות, ויש בו כרמים, שנאמר שלחה את פרדסי מונים. הנה, לפי מה שרגילים לבאר פסוקים כמו אלו, בתור מליצה, לתת לנו מושג, בעיקר ערכה הגדול של התורה. עכשיו הוא הפתיע, אין דברי המדרש מובנים כלל. ונפלא מה שעל זה, כי מה יתווסף לנו אם נדמה את התורה לעוד דבר מאחד ונמשילה לחפצים שונים? אלו אנו יכולים להוציא את כל זה בכלל לך, עדיין שבכל החפצים לא ישבו בה. אבל רואים מזה מפורש שאין בזה שום מליצה, אלא ממש דברים ככתבן, שבתורה נמצא באמת עניין כסף וזהב, שדות וכרמים, לפי עניינם למטה. אם נניח ששדה זה שם נרדף, דיברנו על זה בהזדמנות אחרת, אם נניח ששדה זה שם נרדף לדומם שמוציא מקור מחיה לאדם, אז כשאתה אומר שיש בתורה שדות, אז יש בתורה אותם דברים שמסייעים לאדם לפרנס את עצמו. קרמים, שהתוצרת שלהם, כשאחוז של אלכוהול נכנס בדם שלך, אתה נעשה שמח יותר. אז הגמרא בפסחים, שרב יהודה, הפנים שלו היו מהירות, כמו אחד שהוא שטוי, עד שישאלה אותה, אמרה, לא, מה אני אעשה? אני עוסק בדברי תורה, אז אני שיקור ולא מיין. זה אותו יסוד. כי התורה כוללת כל העניינים לפי משמעותם הרוחנית, שהיא השורש עניינם הגשמי, ונמצא בה כל ענייני ההנאה והעונג הנמצאים בכסף וזהב, שדות וכרמים, שכל דבר בפני עצמו יש לנו אותו המיוחד, אז הוא הוציא את זה לעניין הנאה. אלא שבעניינם הרוחני עונג זהו נעלה לאין שיעור ורחוק מרחק רב מהנאה הגשמי שיש לו לאדם מכסף וזהב, שדות וכרמים. כבר בארנו כי כל אלו העניינים והנבראים הנמצאים בעולמנו אין שורשם והתחלתם פה, אלא בעולמות העליונים ועליוני עליונים, ושבאמת שם היא מציאות רוחנית דקה ונשגבה, ופה הוא עניין חומרי וגשמי. אנחנו הרי יכולים לראות דבר כזה בחרות. אתה לוקח חרות ואתה מעמיד אותו בזווית מסוימת מול קרני השמש, אז מה קורה? אז אתה רואה שהצבעים מתחלקים פה. הרי לך דוגמה שגם בעולם הגשמי שלנו, דבר שנראה לך מאוחד, אם אתה מעמיד אותו בזווית מסוימת בכיוון של האור, הוא מתפצל והוא מתגלה בצורות שונות. אז אותו דבר אתה יכול לדבר גם בדבר רוחני. אתה לוקח דבר רוחני ובדרך זה הוא כך, בדרך זה הוא אחר. אז יש פה פנורמה עצומה של מחשבת האחדות, הכל אחד. ואם אתה רואה בזה פיצולים, זה מפני הבחינות שלך. לא הנה מרקים משקפיים צהובות, ועל בו הנה מרקים משקפיים שחורות. עכשיו הוא רואה את כל העולם צהוב, הוא רואה את העולם שחור. נו, אז מהי האמת? האמת היא שהעולם הוא אחד כפי שהוא מוצג לפניך, אלא לך יש משקפיים אחרות. בכל עולם, בכל מדור, יש את הבחינה שאתה בודק את הדברים. לכן זה נראה לך מרובה פנים. אותם עניינים והברואים עצמם ביותם בעולם העליון מתראים הם לפי מושגי וגבולי העולם ההוא, ולמטה לפי הגבלה וצמצום העולם הזה. וכמו שבארנו דברי המדרש, כי כל בשמיים כל מה שברא הקדוש ברוך הוא למעלה ברא למטה, והיינו כי בריאה אחת מניין אחד בין למעלה בין למטה, למטה עניין שרפים עומדים ממעלה ולמטה מבחינת עצי שיטים עומדים. והיינו, אם אנחנו מבקשים להבין את הסוד של מבנה המשכן, התשובה היא, המשכן הוא מה שגם יש למעלה. ראיתי את השם יושב על כיסא רם וניסה וסלם מדים את האחד. זה בהסתכלות הזאת של הנביא. בהסתכלות שלנו יש קודש קודשים. יש בכוזרי, יש בשלה, ניסיונות להסביר את המבנה של המשכן, נניח בהתאם לגוף האדם. אז מה שיש בראש שלך, מה שיש בלב שלך, מה שיש בכבד שלך, יש גם במבנה של המשכן. זאת אומרת, יש פה איזה מחשבה אחדותית נאצלה ביותר, שהכל הוא בדבר אחד. אלא זה מתפצל בהתאם לזה. אז נמצא שכשאתה נמצא במקדש, אתה נמצא באחת מן הצורות שהמציאות מתגבלת בפניך. זה כאמור ניסיון להסביר בצורה רציונלית ובלשון מובנת יסודות שאנחנו יכולים להבין את השורש שלהם במחשבת הקבלה. לכן אמרתי ששיטה טלס היא
למצב ביניים כזה. יש לנו כמה הוכחות, הם שמרו את זה בסוד גדול, שהם היו עוסקים בקבלה. חלק מהשיחות האלה שהרב סרנה אמר, אני עוד זכיתי לשמוע מפיו. היופי, הוא היה איש תפארת. אני זוכר פעם אחת, הייתה שיחה בישיבה על תפוח. תפוח. אני זוכר גם באחד ממסיבות חנוכה, ראיתי יותר שום כלף תפוח. היה מאוד אסתטיקנט. איש עשיר בביטויים, בהסתכלות שלו. אז יותר, אזן את העולם כולו בטובו, בחן. בחסד ורחם, מה זה בחן? אז אמרתי, אתה נכנס למסעדה, והמלצר מגיש לך צלחת מאותרת בפרחים, ויש סכין על יד זה, והתפוח נמצא, ויש גם איזה סרבט, איזה מין מפית קטנה כזאת. והוא תיאר, הקדוש ברוך הוא נתן לך תפוח גם עם חן, שיהיה לך תבון לאכול, שיהיה יופי. אז הוא גם כאן, הוא ראה במשכן את אחד הביטויים של יופי שהקדוש ברוך הוא ירד בעולמו. הרי מפורש יוצא מדבריהם, כי אין המשכן והשראת השכינה בו חידוש ומעלה נוספת לישראל, אלא חזרת האתרה ליושנה, כי עיקר המשכן הוא העולם בעצמו שנברא להיות עיקר השכינה בו. הוא חזר על תורת רבו, הסבא מסלבודקה, על האדם הראשון קודם החטא. הם היו מסלסלים הרבה באותו מדרש שנטלו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון על אילני גן עדן, ואמר, ראה עולמי שבראתי כמה נאהו, תן דעתך שלא תכתב ותקלקל את עולמי. יש עולם אלגנטי, למה אתה צריך לקלקל אותו? אז זאת אומרת, הדוגמה של המקדש, של המשכן, זה דוגמה של יופי של מעלה. וכשכתוב בכתבי הרב"ה כל היופי, אבל יודעים מה זה, הנה דוגמה של יופי, של מצווה לסלסל ולהדר ברמב"ם, כל מה שביד הציבור מצווה לשייש אותו, לעשות אותו, לכבד אותו. על ידי המשכן שיבנה על צורת העולם, נתבסס העולם וחזר לצורתו. כמו שכתב הרב שמואל בר נחמן, עד שלא נבנה בית המקדש היה העולם עומד על כיסא של שתי רגליים. משנבנה נתבסס העולם ועמד בישובו, שנאמר ושמתי מקום לעמי ישראל ונתתי ושכן תחתיו, ונתתי אין כתיב כאן אלא ונתתי לעולם, שהעולם יהיה מתבסס. מפורש על ידי המשכן נתבסס העולם, כלומר שהעולם נעשה שוב ראוי להשכנת השכינה, כמו שנברא להיות עיקר השכינה בתחתונים. ואל תטמע על זה, איך ייתכן שבדוגמה בעלמה יתבסס העולם ויהיה זה בכוחו של אדם לעשות כן? אל יפלא בעיניך, כי כבר ידעו חז"ל לסוף דתנו והקדימו תשובה לשאלה. ועשית את הקרשים למשכן. אמר רב אביב, משל למלך שהיה לו איקוני נאה, אמר לבן ביתו, עשה לי כמותה. אמר לו, אדוני המלך, אין אני יכול לעשות כמותה. אמר לו, אתה בסממניך ואני בכבודי. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הוא ראה ועשה. אמר לפני ריבון העולם, אלו אני שאני יכול לעשות כאלו. מה, מאיפה אני יודע לעשות את זה? אמר לו, כתבניתם בתחלת וארגמן ותולעת שני, על הדרך שאמרו בטלז, בפועל ממש. וכשם שאתה רואה למעלה, כך עשה למטה, שנאמר עצי שיטין עומדים, כנתון באיסטרציה של מעלה, ואם תעשה כאותה של מעלה למטה, אני מניע בדין ושרי יועציו של מעלה, ומשרה שכינתי ביניכם למטה. מה למעלה שרפים עומדים? אף למטה עצי שיטים עומדים. מה למעלה כוכבים? אף למטה כן. איך יש כוכבים למטה? אמר רב קיה ברבא, מלמד שהיו קרסי זהב נראים במשכן ככוכבים הנראים ברקיע. הרי המשכן לא הייתה לו תקרה יצוקה, אלא היה לו את היריות. היריות הללו היו מחוברות בקרסים. הקרסים היו ממתכת נוצצת. אז כשראו מתכת נוצצת, היה נדמה להם ככוכבים. נו, אז מה? מה שנראה לך ככוכבים, ואתה יודע שזה לא כוכבים, זה מה שנראה לך גם כגרמי שמיים כוכבים? בינינו, אנחנו היום יודעים הרי. מה ברור שיודעים? יש לנו... היו כאלה שאפילו מישהו שוב בידיים את החומר שיש בלבנה, בירח. אחרי שהביאו פה חתיכת סלעים על כל פעם, אני ראיתי את זה בעיניי, אלו היה נתון בתוך מסגר של זכוכים. זה אותם החומרים.
למה זה נראה לנו כוכבים, כוכבי שמיים, מה איזה לילה יפה עם כוכבים כאלה? הרי זה ממש אותו יסוד. אז זה גם הקרסים. אין לך כוכבים למעלה, כוכבים למטה. אין לך השקפת עולם מאוחדת, אלא שכאן המרחק יוצר, אז כאן יוצר מעשה אדם. זה מה שאמר, אתה בסממניך, אתה תעשה, אני כבר אוסיף את הכבוד לדבר הזה. והרי התשובה ברורה וגלויה בדבריהם. כי אמנם המשכן דוגמת העולם התחתון והעולם העליון, עולם המלאכים והשרפים, ועל ידו הקדוש ברוך הוא מניח שלמעלה ומאשר שכנתו למטה. ואף על פי כן, אל יתמה אדם ויאמר, איך אני יכול לעשות כמותה? כי על זה בא לו התשובה מהקדוש ברוך הוא, אתה בסממניך ואני אהיה בכבודי. בכיוון זה עלה גם רב בייזיק. אחרי שהרב סרנה עזב את סלבודקה בליטא ויסד את הישיבה בחברון העיר, אז חברו, כן, הם היו בני גיל אחד בערך, הרב אייזיק שר, שהיה חתנו של הסבא מסלבודקה, נשאר שם והוא הנהיג את הישיבה. כשפרצה מלחמת העולם השנייה, היא פרצה בתחילת אלול. שבועיים לפני זה הם נסו לנופש בשוויץ, וכך הם ניצלו. הוא הגיע פה לירושלים, היה פה בימי מלחמת העולם השנייה, ואחר כך פתח את הישיבה בבני ברק. יש לנו לדעת שאותה השראת שכינה מצויה איתנו עד היום. כמו שאמרו חז"ל, גלו לבבל שכינה עמהם, בבבל לחשריה, את הגמרא בבית כנסת, נשא ויאתי בן הארדה ופירש רש"י, שבנהר יחוניה וסיעתו מאבנים ואפר שהביאו עמהם בגלותם, לקיים מה שנאמר, כי רצו אבניך את, אבני, את, אבני, את אבניה ואת אפרה יחוננו. ולאחר שנחרבה בבל, נעתקו הישיבות לספרד ולצרפת ומשם לאשכנז ופולין, עד היום בארץ ישראל. השכינה שהייתה שורה בבית כנסת דשף ויתיב שורה בהכלי הישיבות הקדושות, שמשם יוצאים תלמידי חכמים מורי הורה בישראל. ועל התלמידים לדעת שהם נמצאים בבית המקדש מעט, וכאן הוא כמובן ירד להלכה למעשה מה צריך לעשות שמרגישים במקדש. אבל אתה יכול להבין שהבנייה הזאת היא למעשה בנייה שאתה מכיר אותה, ואתה אכן נמצא בתוך אותה מסגרת קדושה. כמעט באותו סגנון, אבל בנקודת מבט נוספת, כתוב בשמו של הבעל שם טוב, ובשמו של השם ישמואל, שהוא בנו של אבני נזר, בדברים האלה. אולי אקרא מתוך השם ישמואל. ונראה לפרש בעניין זה כוונה פנימית. ומחמת הכוונה הפנימית שבו ציווה שמתברר לעשות בדברי בצלאל. עניין משכן וקהליו הוא דוגמת עולם גדול ועולם קטן, הוא האודם. וכבר ראיכו בזה המפרשים ובכוזרי שהאיברים הפנימיים שבאדם הם נושא הנפש, ואין להם נושאים היינו עצמות, אלא שרוח החיים שבאדם הוא הנושא אותם, ובדוגמתם הם כלי המשכן. אבל כן לא היה להם עגלות. המשכן הוא דוגמת גוף האיברים החיצונים שבאדם, כן שכתוב, אור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תשוחחני. עד כאן תורך דבריו. ובוודאי שהאדם הוא הפנימיות שבו הניסה על האיברים הפנימיים דכתיב על בשר אדם, ובכלל שאדם לאו היינו בשר אלא הוא לבוש האדם. ואדם הוא הפנימיות שבו נסו, שהפנימיות שבו נסו על האיברים הפנימיים, ועל כן נקיבתם במשהו, בדוגמה זו משכן בגלל. והנה אדם יש לו שלושה לבושים הסובבים אותו, והם גוף כנל ולבוש ובית. מי זה אדם? מי זה אדם? מה הוא? מי הוא? אתה מוריד לאדם יד, אז נשאר אותו אדם. משהו לא היה, אתה מוריד לו יד שנייה, אז מה הוא האדם? אתה מסתכל ואתה רואה שאדם נתון במסגרת חיצונית שומרת, הבית, ביתי ומבצרי. אתה יכול לראות אותו שהלבוש שלו, אתה יכול לראות אותו שהאור שלו, אז אל כולם מסגרות שהן שומרות על התוכן, והם לעומת מחשבה דיברו מעשה שהם לבושי הנפש. ועצם הנפש הוא רגש פנימי, בת מלך אשר כל עניינה לדבק בבית אביה ברשפי אש של הפתיה, ובמדרש משל עירוני שהיה נשוי בת מלכים הפלפי שמאכילה כל מדען העולם אינו יוצא לרובת עולם השיבת מלכים. כן הנפש איננה שבעה תורה מצוות, לקראת נאמר וגם הנפש לא יודעים עליה. ובדוגמת זה היה במשכן שלושה לבושים, יריות, תחלת, ארגמן, יריות, עידים ומכסה אורות, ובצדים שלא היה מכסה שרוח על שדה המשכן היה במקומו הקרשים, ובתוכה כלים נושאים לאהבה
לעצם מעבר הדיבור שבין ישראל לאבים שבשמיים. כמו שאתה מדבר על נפש האדם ואתה מתקשה בהגדרתה, אז מה אתה מדבר? האדם שלפניי, מה זה האדם שלפניך? האדם שלפניך הוא נתון גם הוא במסגרות, גם התוכן של המשכן נתון במסגרות, אבל עכשיו אתה צריך לבנות אותם כשם שאתה צריך לצפות שאדם יתפקד, והתפקוד הזה תלוי כמובן באיברים אחרים. במילים אחרות, יש פה הנוסחה היסודית של כפילות ההסתכלות שלנו. אז גם אם פרשת תרומה הייתה חלה בתמוז, העיקרויה נשאר, אבל כשהיא חלה באדר, הרי מתבקש כמעט פשוט. העובדה שכל אחד מתור ילד יודע אותה, ששם השם לא נזכר במגילה, זאת אומרת זה ניסיון להראות איך ההיסטוריה יכולה להיות מוסברת ברמה אחת, אבל היא לא הרמה האמיתית, זה רק פן אחד. בוודאי זה עובדות שמתרחשות בשטח, אבל הן עובדות שמתרחשות בשטח ועל גביהם יש עולם נוסף. אותו יסוד שאתה מדבר במשכן, אני כבר לא רוצה לדבר על דברים מאוד עמוקים שחצר המלך הפנימית וכל מיני דברים, והעץ הזה, העץ 50 אמה, מאיפה לקחו אותו? כמה השיטות במדרש, אחת השיטות היה בבית קודשי הקודשים, זה אותם עצי שיטים עומדים, אותם עצי שיטים עומדים שהמקביל שלהם זה שרפים עומדים ממעלו. זאת אומרת, יש פה תיאור של סיפור היסטורי שיכול להיות מוסבר, והוא אכן מוסבר, והוא שלם. מה מקרא חסר? אין לך שום קושייה לא עניינית ולא תוכנית על סיפור המגילה, וזה מוסבר מתוכו. ואף על פי כן אתה יודע שמעליו יש עוד איזה סיפור אחר, והוא רמוז אי פה אי שם בראשי תיבות, במילים, בכל מיני דברים. ודיברנו על כך כמה פעמים. למי צעקו? דברי עצומות מזעקתם. למי צעקו? צומו עליי. איזה מין דיבורים אלה? למה צריכים לצום? וכבר במקסימום שבמקסימום, כשמרדכי כבר צועק, אז הוא צועק צעקה גדולה ומרה. למי הוא צועק? על מי הוא צועק? על מי הוא מתרעם? למי הוא מפנה את זה? צועק בחוב העיר? מה אתה צועק? על מי אתה נכנס בית כנסת בכנסת? זה תיאור ממש. זה כמעט מתבקש שתאמר, הנה זה קטוע. זה אותו יסוד שאתה רואה אותו בחלקו. כל העולם שלנו, בימי הבית הראשון, הייתה רוח הקודש, הייתה נבואה, היו ניסים גלויים. אז ממילא הדברים הללו אילצו אותך לקבל את ההכרה שיש חצי שני. יש חצי שני ששם יש כללים, וזה מה שאומר, ובין שני החצאים הללו, בין החלק האחד השני, יש קווים, וזוהי האמונה המחברת. בראשית בית שני, פסקה נבואה, פסקה רוח הקודש הגלויה. אז ממילא יש חשש גדול שהעולם הזה יכול להיות מוסבר ומסתדר בלי שום יסודות אחרים. ואכן כך, על כל פנים אפשר להסביר, וכמובן מכאן שורש גדול לכל מיני הסברים מדעיים וחברתיים וכו', להתפתחות העולם. ועובדה שישנם אפיקורסים שמקבלים את ההנחה הזאת, ואי אפשר להקשות עליהם, אף אחד לא יכול לפרוח אותם, כי ככה העולם מוסבר. לכן המאורה של אסתר היה על הגבול הזה. המאורה של אסתר, כשחזל אמרו ואנוכי אסתר אסתיר, אז אמרנו כבר שאסתר אסתיר, איך שרב נחמן מברסלב מסביר, שהאסתר עצמו היה מוסתר. יש לפעמים זו יחידה, את החידה הזאת אני לא יכול לפרש, אז אני יודע לכל הפחות שרידה, מי שגומר את המגילה לא מרגיש שיש פה חידה, יש פה דבר שהוא שלם בתוכו, על פי כללים חברתיים ועל פי כללים לאומיים ועל פי כל מיני יסודות שמעוגנים בהוויה, בפוליטיקה, הכל, באמת כל דבר מוסבר. שפלויני לא יכול לישון בלילה. סביר מאוד לישון בלילה. ואסתר הרי עובדת על זה. מה הפשט שאסתר, אחד הפשטים, שאסתר כבר לבשה עוז וכבר החליטה להזמין, והמלך כבר בא, והמלך אומר לה במשתי היין קדימה, מה את מבקשת? אז למה במקום היא לא אמרה? אז חזל אמרו כמה תשובות בדבר הזה. אבל היא מצליחה למתוח אותו, והיא נכנסת לסיכון, כי הרי יכול להיות שהוא יתפרץ ויגיד, מדבית המוח. והיא מותחת אותו, מחר עסק לדבר המלך, והוא בא, אבל אז קורה שבלילה שבין פעם ראשונה לפעם שנייה הוא לא יכול לישון. ודאי שהוא לא יכול לישון. רגע, נניח שהיא רוצה, מה שקוראים בלשוננו, לחדש את הזוגיות. יש מין דבר כזה. אז היא מזמינה אותי לאיזה מסיבה אינטימית. אבל מה הגלגל החמישי עושה פה? מה טיבו של המן הזה? מה הוא פה? מי יודע? האם היא לא מתכננת משהו? אולי? אולי? אז ודאי שהוא לא יכול לישון. אז איך אין? איך חתיכת שבקניק שיגלה, שיאמר את הדברים האלה? משמע, כך הוא מסביר לעצמו, שלא שמים עליי. כי יודעים, גם מי שיסתכן ויגלה את אוזני, אז אני לא מוכיר לו טובה. אז לא כדאי? אז אולי באמת לא התנהגתי טוב. אז לכן הוא מבקש את ספר דברי הימים בפני המלך, הפרשו חזל. הוא אומר, בוא נחפש האם קרה פעם שמישהו עשה לי טובה ואני לא גמלתי לו, אז ממילא יצא שם שלא כדאי למלך הזה. אם אבל אני אעשה משהו שיראה שמי ששומר אמונים למלך, הדבר הזה משתלם, אז אם יש מישהו שבסוד הדברים הללו, צריך להבין, המגילה כולה, מי שרק קורא אותה פשוט עם אוזניים פקוחות, אז הוא רואה את המתח של החצר המזרחית הזאת. ויספר מרדכי להתך את כל אשר קראו. שואלים חזל, מה קרה לו? למרדכי קרה משהו, לא קרה לו שום דבר בכלל. זה היה אותו יום שביצאו האגרות. אז חזל הרגישו בקושי. אסתר נתנה אמון בהתך, כי הוא הרי מסריסי המלך אשר העמיד לפניה. כמו שהיא אמרה, אני ונערותיי, שהם בחוק שלי, אז הם בהשפעה שלי, אז אפשר לסמור, אפשר לראות אותם. אבל מרדכי הרי הסתפק בדבר, אז הוא חשש, אם הוא אומר להתך, והוא עוד נותן לו את כתב הדאטה שניתנה בשושן, אולי הוא מיד יגלה, וחזל באמת בשיטה אחת וחזל, אז חזל אומרים שאמן הרגיש פה, זה החבר'ה האלה, הוא חתך אותו מגדולתו, סילק אותו מיד. אבל הוא חשש, מרדכי חשש, אז הוא יספר את כל אשר קרה, הוא דיבר עם אסתר בקודים. הוא אמר לאשר קראו, בן בנו של קראו הגיע אליי, אשר קרחה בדרך. אז היא הבינה את העסק. למה הוא השתמש בקודים? מפני שהוא רצה, הוא לא היה בטוח. במילים אחרות, אני מתכוון לטעון, שאתה יכול את המגילה על מרכיביה, ועל הביטויים המיוחדים, ועל דרשות חזל, לפרש בצורה פשוטה, הקשורה למה שאתה יודע על ארמונות חצר ועל עולם הפלוט קלח והעלילות והרגליים שחצם לשני, אתה כמעט ולא צריך להסתכל בפוליטיקה הישראלית. לא צריכים ללכת, אתה רואה את זה? עם כל עצמו, זה נגד זה, זה בעד זה, 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 זה. והכל מוסבר יפה מאוד. אז איפה אלוקים בתמונה? נראו לך איך אפשר להסביר כאילו אלוקים יצא לפנסיה. וזה בדיוק מה שהמגילה רוצה לשלול. אז אתם רואים שאותו יסוד שיש במשכן, אותו יסוד שהסבירו בצורה מאוד מעניינת, גם בחסידות וגם במוסר, ביסודות, זה אותו יסוד שמופיע גם כאן. אלא כאן זה בניין משכן לדורות, וכאן זה אירוע שירה בנקודה היסטורית מאוד מאוד קונקרטית, בראשית בית שני, מחלוקת, כמובן, איך להסביר את מתי זה היה, מי בדיוק היה אחשוורוש, מה היחס שלו לדריווש, מה היחס לחידוש הבנייה. אבל כמו שדיברנו כבר כמה פעמים, ללמוד טוב, פשוט, קודם כל, ללמוד את המגילה. ללמוד את המגילה עם אוזניים פקוחות, עם רש"י. הדוגמה, מה שהרב מורי הזכיר הבוקר, לאכול סעודת פורים במשפחה. המקור היחידי שיש לדבר הזה הוא רש"י. רש"י במגילה. משפחה ומשפחה, אומר רש"י, כך קיבלו עליהם לאכול את סעודת פורים במסגרת משפחתית. זה לא לשון רש"י, כן? לנו רש"י מספיק? מכאן ההלכה? על כל פנים, כשאתה לומד את זה ואתה מתחיל שלא לדבר, ללמוד את כל, עם כל המדרשים קשה. אפילו עם התורה תמימה. תורה תמימה על מגילת אסתר בחר מדרשים נבחרים מתוך מדרש רבה, ובדרך כלל מדרשים שיש להם, גם הביאור שלו לפעמים מתיישב על הלב בצד הפשטני, למרות שהיה יהודי, הוא נפטר בתפשין לפני 65 שנה, לא של ערוך השולחן. אבל יש שם דברים יפים מאוד, אני רק אומר דוגמאות, זה לא נמצא במדף של ספרות פורים בספרייה. אבל זה בחומש, ואתה אומר, תלמד. ואז אתה, כמה אגדות חז"ל, וכמה דברים יסודיים, שמתבקשים מתוך הדבר הזה, ואז פתאום אתה רואה עוד פעם, איך דבר חופף דבר, איך דבר למעלה מן הדבר. כשחז"ל אמרו כל המלך שבמגילה, מלך מלכי המלכים, הם לא אמרו את היסוד הזה, של זה למעלה וזה למטה. כל המלך, מי ששמע בעלי קורא מובהקים, זאת אומרת רב אביגדור ואות יהודים, שכשהוא קורא אז הוא יודע את כל מאמר חז"ל, איך מסלסלים בלילה הוא נדדה שנת המלך. אז בפשטות היא נדדה שנת המלך, צריך לחשוב רגע אחד, איך זה אין אף אחד שמגלה לי פה? אז אומרים מה הפלא? הנה לא עשו, אני לא גמלתי לו טוב. אז הדבר הראשון, להרכיב את מרדכי, הוא בכלל לא ידע למטר בין המן למרדכי. ישנו עם אחד, הוא לא ידע, הוא לא זיהה אותם. אבל הוא אמר, זה נקרא, זה בא לו. הנה, אשר קראו. הנה, בדיוק בא המקרה הזה, שהמן בא להגיד את זה, וזה על זה, ואז הוא מוביל את מרדכי. אבל כשזרש אומרת, אם היא זרע היהודים, אז היא לא אומרת איזה כלל היסטורי סוציולוגי, לא יודע מאיפה הקלפתא הזה ידע את הכלל הזה, אבל ידע אם יזרע יהודי מה שיקרה יקרה. אבל אכילות עליהן פה לפניו. במילים אחרות, אמונה זה היסוד המקשר בין שני העולמות. לבנות משכן זה אותו יסוד, לבנות מקדש זה אותו יסוד. יש גם מקדש בנפש, והמקדש בנפש נבנה מהסתכלות טובה. שמחים בפורים, על מה אתה שמח? מי שלא למד את המגילה, ומי שלא מרגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא, כי התברר, אני זוכר, בשנה השנייה של הישיבה, היינו ציבור קטן מאוד, ישבנו סעודת פורים, ונכנס... בקושי היה מניין, ונכנס לפנות ערב יהודי מבוסם, והתחיל לשיר ולצוק, אכן אל מסתתר. היהודי הזה היה פליט השואה. היהודי הזה, כשבאו לקחת אותו למחנות עבודה, אז האמא שלו אמרה לו, תכין משהו, איזה תיק, והכינה לו את התפילין, והוא לקח חוברת אחת איתו. והחוברת הזאת, מאיפה אני יודע את זה? הוא ניצל מהשואה והגיע לישיבת חברון והתקבל לישיבה. כי הוא למד בישיבה, הוא היה בן 16, אחרי 4 שנים, בא לישיבה. היה התלמיד הראשון שבא לישיבה אחרי השואה. אז המשגיח התחיל לחקור אותו. איך יהודי עמד בניסיונות האלה של השואה? אז הוא אמר שהוא לקח איתו מהבית ספר אחד, וזה קיים אותו כל השואה. נו, אז כמובן הייתה סקרנות איזה ספר זה, אז הוא אמר שזה משנת הרב. החובר שיצא אחר כך, היא יצאה בהוצאה ראשונה, ליהודי הזה קוראים הרב עמיטל. אז הוא נכנס, הישיבה שלו הייתה אז מגויסת, אז לא היה לו עם מי לחוג, אז הוא בא אצלנו בישיבה וצעק, אכן אל מסתתר. אז אני גדלתי בתל אביב, בזמן שהוא סבל, אז אני מסתובב, שיחקתי שם בג'ולות, אולי קצת יותר מבוגר, אז רחבתי על אופניים. והוא היה שם אצל הנאצים. אז הוא ראה אל מסתתר. ועכשיו הוא רואה אותו. להבין שאל מסתתר בין הקרשים של המשכן, אל מסתתר בין החומות של המקדש, ואל מסתתר בחגבי ההיסטוריה היהודית. ולשמוח בפורים, ולהתרומם בפורים, אבל צריכים להיות בעלי מדרגה. אז כל מה שאנחנו עושים, וכל מה שאנחנו מדברים, וכל הגזרות הללו, במרכאות, שגוזרים פה, הם בשביל שלא יתהוללו, ולא יתבזבזו את השעות היקרות הללו, את השעות שאדם יכול להתעלות, שהוא יכול להיפגש עם האל מסתתר הזה. אפשר להתבשם, ואפשר לשיר, ואפשר להתעלות, ואפשר לראות את האל מסתתר מציץ הלך מההיסטוריה.